בתחילת חודש יוני יערך במכון הטקס השנתי להענקת הפרס על שם סגן אלוף מאיר ורחל צ'אצ'יק, זכרם לברכה, למחקרים בביטחון ישראל על עבודות מחקר וספרים העוסקים בבעיות הביטחון הלאומי של ישראל. אחד מחתני הפרס השנה הוא אבירם ברקאי, והוא מקבל את הפרס על 5 ספרים שכתב בנושא מלחמות ישראל. שלום אבירם.
שלום וברכה.
4 מהספרים שכתבת עד כה עוסקים במלחמת יום הכיפורים. ספרך החמישי עוסק במבצע שלום הגליל, הידוע גם כמלחמת לבנון הראשונה. ספר לנו תחילה באיזה היבטים של המלחמות האלה בחרת להתמקד.
ההיבטים הם היו היבטים שקשורים בעיקר בחוויה של הלוחם. ספרים נכתבו הרבה. רובם ככולם היו בדברים שקשורים בקברניטות. ואני החלטתי קודם כל להיכנס לתחושות שהלוחמים חווים למטה. יכול להיות שהחלטתי להיכנס לכך מתוך זה שאני עצמי חוויתי את מלחמת יום כיפור כמפקד מחלקה צעיר. כל הכניסה שלי לתחום הזה הייתה באופן אקראי לחלוטין. אם היית שואל אותי לפני 12 שנים, כשפצחתי במחקר מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, בשום מקום לא הייתה תשובה שאני יכולה לעסוק במחקרים. אבל כשהגעתי לכך, באמצעות חבר נאמנים של חטיבה מסוימת, חטיבה 188 של השריון, והם פנו אליי, הבנתי שזה כנראה הדבר שאני צריך לעשות, ומאותו רגע נשאבתי פנימה. וניסיתי לא רק לתת את התחושות שחווים הלוחמים, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, מהספר הראשון ועד האחרון, לא רק לתת את התחושות שחווים הלוחמים, אלא גם להתרומם למעלה, וכל הזמן לתת במקביל לכך, גם באמת מה קורה למעלה, מה קורה בחלונות הגבוהים, מה קורה אצל הקברניטות הצבאית, מה קורה אצל הקברניטות המדינית. זאת אומרת, לא להשאיר את זה רק כחלון לתחושות הלוחמים, ולפחדים ולהתרגשויות שהם חווים, שזה היה קצת חסר בספרות הישראלית, אלא לתת גם את הצירוף של למעלה. ואולי הצירוף הזה של למעלה, אולי, לא עד כדי כך, כי את זה לא חקרתי, אולי זה היה סוג של משהו חדש או גילוי חדש בספרות מלחמה הישראלית, וזה מה שהוביל אותי למעשה.
תכף אני אשאל אותך לגבי מלחמת יום הכיפורים, אבל אולי קודם נדבר על, דווקא בסדר הפוך מבחינה כרונולוגית, על שלג, על הספר שכתבת בענייני מבצע שלום הגליל. אם תוכל להדגים שם איך בעצם החיבור הזה בין מה שחווה הלוחם לבין מה שהדרג המדיני והדרג הצבאי עושים, בא לידי ביטוי בכתיבה שלך.
תראה, בצורה הכי פשוטה, הלוחמים בשטח שמעו דברים מסוימים, ונאמרו להם דברים מסוימים, והם שמעו בקשר דברים מסוימים, ואחר כך כשהם פתחו את שידורי הרדיו ואת הטרנזיסטורים שהם היו, שהיו איתם, הם שמעו לא פעם ולא פעמיים דברים שונים. זה בהיבט של החוויה בגרשיים שחווה לוחם, שרואה שבאיזשהו מקום אין מתאם מלא בין הצהרות הדרג המדיני, לבין מה שקורה תכלס בשטח. וזה כשאתה חוזר מלחימה כזאת, ואתה למעשה מוכן, כפי שאומרים, להקריב את נפשך בשביל המדינה וכן הלאה, כל השבועות של חיילים חדשים, וכולם ללא יוצא מהכלל מרגישים כך בהתחלה. יותר מאוחר, התחושה הזו מתחילה להיות מעט בעייתית אצלם, כשהם שואלים את עצמם, רגע, האם המלחמה הזו היא באמת מלחמת אין ברירה, או שמא זה מלחמה מסוג אחר? והקונפליקט הוא לא קטן. אני מנסה להציף את הקונפליקט הזה, אבל ככל שאני מנסה להציף אותו, גם כאן זה לא היה הדבר העיקרי. הדבר העיקרי בספר הזה, כמו בשני ספרים אחרים שכתבתי, שבהם הלוחמים היו במרכז, על בלימה על 188, בשם שמיים על חיל האוויר, ואנחנו על השחור, על שלג, לבנון הראשונה, שם מה שהיה חשוב לי לתת זה באמת את התחושות של הלוחמים. אז ככל שהיו את התחושות של אינוחות, אינעימות, ותרעומת על הפערים בין הצהרות הדרג המדיני, כפי שאמרתי, למה שהם חווים בשטח, עדיין מה שהיה חשוב לי זה לא להתמקד בכך, כי על כך גם היו מחקרים מספיק, אלא עדיין להתמקד בתחושות של הלוחמים. כי כפי שאני הבנתי, זכור שאני בוגר מלחמת יום הכיפורים, ובהתחלה הספר הזה מבחינתי היה מעט בעייתי, ויסלחו לי לוחמי שלג שלא חוו מלחמות קודמות, המלחמה הזו הייתה קשקוש בעיניי. קשקוש בהיבט שמה מרגש כאן, מה מסעיר כאן, מה מיוחד כאן. אין כאן מלחמה על הקיום, אין כאן מעטים מול רבים, אין כאן הפתעה קולוסלית, כל הדברים שאנחנו לוחמי יום הכיפורים חווינו. אנחנו דווקא באים הרבה יותר מהם, וכן הלאה וכן הלאה. בסוף, מה ששכנע אותי ללכת על הספר הזה, ולהיכנס אליו במלוא הכיתור, כפי שנכנסתי בספרים קודמים, זה הבנה הבסיסית שמלחמה היא מלחמה היא מלחמה. לא משנה איזה כותרת נותנים לה, בסוף הלוחם חווה את אותם דברים בשדה הקרב. את אותם מועקות, אותם פחדים, אותם התרגשויות, ולכן הלכתי על הספר הזה, ואני מאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות שהייתה לי, ועל השליחות שניתנה לי לכתוב ספר, חטיבה שגם לא כל כך שמעו עליה, חטיבה 500, שעד אז הייתה די בצל, ולשים אותה במקום שהיה ראוי לה כל השנים האלה.
נתמקד עכשיו בתהליך הכתיבה של ספרך האחרון בנושא מלחמת יום הכיפורים, מעשה שלא היה, קונספירציית מלחמת יום הכיפורים. כיצד מתפתח תהליך כתיבה של ספר שתכליתו היא הפרחת קונספירציה, החל ממקורות ההשראה, ועד לאמצעים שבהם אתה נעזר כדי להמחיש ולבסס את הטענות שלך כחוקר?
תראה, זה ישמע אולי לא כל כך מחקרי, ואולי לא כל כך, לא משנה. אתה יודע מה שישמע, איך שישמע. מקור ההשראה העיקרי שהיה לי זה כעס. אני כעסתי. אני מאוד מאוד כעסתי. אני רתחתי, לא סתם כעסתי. כי מה שקרה הוא שבמהלך השנים שקדמו להחלטתי לכתוב את הספר, התרוצצה כאן תיאוריית קונספירציה, שבהתחלה חשבתי שאנשים צוחקים כששיתפו אותי בה, ומהר מאוד הבנתי שאנשים תבוניים, אנשים רציניים, אבל אדיוטות בנושא המלחמה, הלכו שבי אחרי תיאוריה הזויה, רשעית, נבזית, ללא שום תימוכין מחקרים. ומכיוון שאני חוקר, ודי מהר הבנתי שיש כאן איזשהו קשקוש מקושקש, שתכליתו לצייר את מובילי הקונספירציה, יהיו אשר יהיו, לשים אותם בפרונט, כי קונספירציה זה תמיד דבר מאוד סקסי, אתה שובר את כל הדברים, יש לך דרג מדיני, נבל, שעושה לנו מזימה וכן הלאה, זה, אתה תגיע לחדשות, תגיע לפרונט ליין, תגיע לקדמת הבמה, והמלחמה הזו יצרה גם הרבה מאוד אנשים מתוסכלים, נרגנים וכועסים. ואנשים מתוסכלים, נרגנים וכועסים, תן להם רק דבר כזה להתעלות בו, עבדו עלינו, רימו אותנו וכן הלאה, והם הלכו לכיוון הזה. ואני די מהר, אין כאן מפת קוצר זמן, כבר אני לא אוכל לתאר את הכל, די מהר הבנתי שזה קשקוש מקושקש, ולא סתם קשקוש מקושקש, אלא קשקוש נבזי. היה לי נגישות, הייתה לי נגישות, לפרוטוקולים שלא עמדו בפני אותם אנשים. נכון שפרוטוקול זה לא חזות הכל, יש עוד דברים, אבל בסופו של דבר פרוטוקול מצביע בצורה מהימנה, ככל שניתן, על דברים שנאמרו, על החלפת דעות, ואם תרצה, במקום כללי, על תפיסת עולם הכוללת של אותם גיבורים, שבקונספירציה היו אמורים להוביל ולהוליך את מדינת ישראל בכחש, וטענה אחר טענה, שהייתה בעיתונים, והייתה בספרות, והייתה במאמרים, והייתה בכל מיני הצגות שאותם מובילי קונספירציה עשו, לקחתי אותם, הוצאתי אותם, ואחת לאחת הראיתי שאחד משניים, או שהטענה שקרית, ופשוט שמתי את העובדה שהראיתי שמה שמשתמשים זה לא נכון, לא היה ולא נברא, כן? או שהטענה נכונה, אבל התובנה, כך עובדה, אתה יכול את העובדה לפרשן במספר צורות, אוקיי? אז התובנה שהם נתנו זה תובנה ששיחקה לידיים שלהם לתוך תיאוריית הקונספירציה. ואני ראיתי שאפשר לתת 6 או 7 או 4 או 3 תובנות שונות לחלוטין שלא יהיו בתוך המתאם שלהם. אז אני חוזר להתחלה, מה שלמעשה נתן לי את ההשראה זה הכעס, ומה שבסופו של דבר עשה את הספר למה שהוא, והוריד חלק מהאנשים מהגדר, וקיבלתי מכתבים. אנשים שישבו על הגדר והיו מבולבלים, והיה או לא היה, זה הספר שלי, שעובדה אחר עובדה, מדרגה אחר מדרגה, הוריד אותם מהבניין ההזוי הזה, ושם אותם על קרקע המציאות.
יום העיון שבמסגרתו אתה תקבל את הפרס יעסוק בדיאלוג בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בסוגיות ביטחון. כדי שהדיאלוג הזה יהיה ברור ומועיל, הסוגיות הביטחוניות שבהן מדובר צריכות להיות מונגשות או נהירות מספיק, גם עבור מדינאים שלא באו לפוליטיקה ממערכת הביטחון. אני רוצה לשאול אותך בזיקה לכך לסיום, על תפקידך כמי שמנסה להנגיש מחקרים ביטחוניים לקהל הרחב באמצעות ספרי עיון. מהן הבעיות או מהם הקשיים שאתה נתקל בהם וכיצד אתה מתמודד איתם?
ושוב, חוכמת הקיצור, אני צריך לשים את זה בתוך סד הזמנים שנתת לי, אז אני אשתדל באמת לקצר כאן. הבעיות הן מורכבות. אני היום למדתי, אחרי 12 שנות מחקר, למדתי את זה די מהר, אבל היום בוודאי, שמה שנקרא מקור ראשוני, עדויות שבעל פה, זה אחד מהמקורות הראשוניים, הן מאוד מאוד בעייתיות. שכן על אותו אירוע, שניים או שלושה או עשרה לוחמים יכולים לתת עדויות שבין, שהשונות שלהם יכולה להיות קטנה עד ענקית. יש לזה הרבה מאוד סיבות שלא ניגע בהם כרגע. אז קודם כל הבעייתיות של עדויות שבעל פה, אוקיי? ואחרי עדויות שבעל פה, שאני מבין את הבעייתיות המאוד מאוד גדולה שלהם, מה אני יכול לתמוך ואו לסתור ואו לאשש ואו לא משנה להפריך את אותם עדויות שבעל פה. אם יש לי מקורות ראשוניים, קשר, דיבור בקשר, תמונות או פרוטוקולים, מסמכים, אוקיי? כמה תמונות יש? מתי מעט. אם אני מדבר על אירוע שלם שקרה, פה תמונה, שם תמונה. כמה הקלטות קשר יש? פה הקלטה, שם הקלטה, היא לא נותנת לך תמונת הקרב, נותנת נגיעה, דקירה של משהו. נשארנו עם פרוטוקולים, נאמר, שקשורים לאירוע במעטפת הגדולה שלו, לפרוטוקולים, למסמכים. מסמכים יכולים להיות בכל תצורה, אם זה קצרנית, אם זה מישהו שיושב וכותב שהוא לא קצרן, לא משנה כרגע. הבעיה הגדולה עם המסמכים האלה, וזה בפתח סוגריים, שגם היום, מפאת חוק הארכיונים וכן הלאה, הם עדיין לא מונגשים לקהל הרחב. יש חוק כמה שנים סוגרים אותם. זה בעיה מאוד גדולה לנו כחוקרים, כי אנחנו טוענים שחלק מהחומר הזה די, מספיק. אין כאן איזה סודות גדולים, ומה שסוד גדול, תשחירו אותו, יש העניין של השחרה. ואז חלק מהחומרים האלה, שאמורים להיות פתוחים לקהל בשביל להפיק לקחים בסופו של דבר, לא רק בשביל לחפש אשמים, וזה בכלל בנקודה ג' או ז' אצלי, אלא להבין מה קרה, להפיק לקחים, מעמידים אותם במשורה, מעמידים לא מספיק, ומה שמגיע בסופו של דבר, אז כמו שאמרתי, זה בקטנה. והדבר האחרון בנושא הזה, once בכל אופן יש לך את המסמכים, ויש לך דברים אחרים שיכולים לתמוך בדברים האלה, ותבין כבר עד כמה בעיה זה המחקר, כי כל הדברים זה מין בליל גדול שאתה צריך לנסות להגיע לאמת. אתה צריך למצוא סדר ולהחליט מה האמת מכל הדברים האלה. אז אחרי שלקחת את כל הדברים האלה ונניח החלטת מה האמת, ואתה לפעמים מסייק את עצמך גם, עכשיו איך אתה מנגיש אותו בתור ספר עיון לקהל הרחב? כי מה שאני הבנתי מההתחלה, שאני עושה תיעוד, אוסף, 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 לוקח את זה, שואל את השאלות הנכונות והופך אותו למחקר, שמורכב מכל הנדבכים שסיפרתי קודם, עדויות שבעל פה, פרוטוקולים, צילומים, הקלטות וכן הלאה, ועכשיו, אחרי שסיימתי עם הדברים האלה, צריך גם שהספר יהיה ספר שינסה לפחות לרתק, ללפות, להסעיר את קהל היעד, כי קהל היעד לא רוצה מחקר משמים שמתאים לחוקרים אולי כמוני ואחרים, הוא רוצה לקרוא ספר שילפות אותו. איך עושים את זה? וכאן, ושוב, בדקה אחת אני אסביר את זה, כאן הדילמה היא מאוד מאוד גדולה. כי מצד אחד אני רוצה להביא כמה שיותר פרטים של אנשים ששפכו את ליבם ואת סגור ליבם בפניי, ולפעמים בסערת רגשות מאוד גדולה, ומצד שני אני יודע, ככל שאני אבוא עם יותר פרטים, ככה הקהל הרחב פחות יוכל להתחבר לספר. כי עודף פרטים זה האויב של הסיפורת, של ספר העיון. מה עושים? וכאן אני צריך באזמל חד, ובהחלטות מאוד מאוד קשות, להוציא חלק ניכר מהעדויות ששמעתי, חלק יקבלו במה קטנטנה, חלק לא יקבלו במה בכלל, וזה לא שאני בא להתלונן על מה שבחרתי בחירה חופשית לגמרי משלי, אבל אני יודע שאחרי כל ספר, יהיו קבוצה של אנשים שיהיו מאוד מאוד לא מרוצים, הם ציפו ליותר, רצו יותר, ולא קיבלו. וזה אחת הדילמות של מי שלוקח תיעוד, הופך למחקר, ובסופו של יום גם הופך אותו לספר שישב על המחקר, על המדפים.
תודה רבה.
בכיף.